שלום וערב טוב לכם, השעה השנייה מהדורה המרכזית כאן בקול חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אוריאל וולמן. ואנחנו באולפן הערב עם פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. שלום, ערב טוב קובי.
שלום אבי, ערב טוב גם לך.
לא שקרה משהו חריג, מיוחד, בתחום הביטחוני, ברוך השם, אבל אתה פה כדי לסכם ככה ביחד 40 שנות שירות בצהל של הרמטכ"ל היוצר רב אלוף אביב כוכבי.
כן, למעשה מחר בשעה 10 בבוקר הוא יקבל את התואר מיל, ורב אלוף הרצי הלוי ייכנס לתפקיד רב אלוף בפועל. כוכבי מסיים הערב למעשה 40 שנות שירות, מתוכם 4 שנים בתור מפקד הצבא, ואנחנו תכף ננסה ללמוד ממנו על הלכותיו, מחשבותיו, דעותיו, רגעי רשפל אולי, נקרא להם פחות, והצלחותיו בכל מה שנעשה בתחום הזה.
בהחלט. אז בואו נפנה כבר עכשיו אל הרמטכ"ל, רב אלוף אביב כוכבי. אדוני איתנו על הקו.
כן, כן, בבקשה.
טוב, אז שלום לרמטכ"ל רב אלוף כוכבי, 40 שנה אתה מסיים הערב הזה. אני רוצה לפתוח במשהו שתורנים. בפרשת וישלח נאמר ואת לאה וילדיה האחרונים, כאשר יעקב שם את הילדים לפני המפגש עם עשיו. ורשי אומר שם אחרון אחרון חביב, ותודה על אחרון, רעיון אחרון. אני יודע שרעיונות בטח קשים לך ביותר, ושזה הרעיון האחרון עוד יותר קשה. 40 שנות שירות, אתה הרי יש דיבור. למה נמנעת בעצם לדבר, רב אלוף כוכבי?
אם תבדוק, אז לאורך כל השירות שלי התראיינתי פעם אחת, באמת, באופן בסיסי. אני דוגל בגישה של לעבוד. כמובן שזה לא סותר שיחות רקע ותדריכים, שזה דבר שנכון לעשות. ועכשיו, בתפקיד הזה, שאני מבין שהוא לא כמו עוד תפקיד, חשבתי שנכון גם לסכם אותו וש... אזרחי המדינה ישמעו את הערכת המצב הכוללת.
כן, רב אלוף כוכבי, רבים מדברים, בעיקר בתקופה האחרונה, על כך שהאיום האמיתי לביטחונה של מדינת ישראל הוא כאן, אצלנו, בפנים, החוסן החברתי, האחדות בקרב אזרחי מדינת ישראל, ואילו הפילוג הוא זה שמאיים עלינו הרבה יותר לפעמים מחיזבאללה או איראן. זו תחושה גם שלך?
אני מפקד הצבא, ואני עוסק אך ורק במה שקורה בתוך הצבא עם חייליי ועם פקודיי. אני יכול לומר לכם שאנחנו מאוד מאוד גאים בזה, שבצהל יש אחדות מטרה, ובצהל יש חברות ורעות. ומה אתם חושבים קורה עכשיו כשאנחנו מדברים בטנקים שפרוסים בכל רחבי מדינת ישראל בגבולות? הרי בתוך בטן הטנק יש חייל מהעיר ומהכפר, דתי וחילוני. מה קורה עכשיו בספינות טילים שמשייטות לאורך הגבולות? מי משרת שם? מה קורה בטור של גבעתי שהתגנב הלילה לעוד מעצר במחנה הפליטים ג'נין? יש שם אנשים מכל המגזרים, מכל האוכלוסיות. אני אומר לכם, כאמור, אני משרת בצהל 40 שנה. יש כזאת אחדות חברתית וכזאת לחידות, שקודם כל נובעת מהמשימה כמובן, אבל היא מהר מאוד הופכת להיות חברות אמיתית, שבמקרים רבים גם נמשכת כל החיים, עם שירות המילואים או בלי שירות המילואים. אני בכלל חושב שהתרומה של צה"ל במובן הזה לחברה הישראלית היא כבירה, היא הרבה יותר גדולה מהביטחון נטו, מהיכולת שלו לסכל איומים בעזה בזירה צפונית. ואני באופן בסיסי, ואני אפילו מרשה לעצמי להגיד עקרוני, אופטימי, בוודאי מה שאני רואה בצהל.
אבל אוף כוכבי, סיירתי הבוקר הזה בתחומי יהודה ושומרון, וראיתי 19 הגדודים עמלים, גם לאורך קו התפר, אפילו נפגשתי עם קציני האגם שלך. לתת לבן גביר את מג"ב איו"ש לשלוט עליו, זה נכון בעיניך?
תראו, צריך להבהיר את הסוגיה הזאת. לנו, זה לא ענייננו למי שייך מג"ב איו"ש. מה שחשוב לנו זה שיחידות מג"ב איו"ש שעושות עבודה מצוינת, ואנחנו עובדים איתם בצורה מאוד טובה, והם עובדים תחת הפיקוד שלנו, ואני מדגיש תחת הפיקוד שלנו, שהעיקרון הזה של תחת הפיקוד שלנו יישאר בגזרה נתונה, לא משנה אם זה גזרה חטיבתית או עובדתית, לכל גזרה חייב להיות מפקד אחד. בדיוק כפי שאי אפשר שלהגה, של כלי רכב, יהיו שני אגאים ושני נהגים, כמו שכמול אחד ימין. בדיוק אותו דבר, בגזרה חטיבתית, חייב להיות מפקד אחד, והוא נותן פקודות והנחיות לכל הכוחות ממלאים אותם. כל עוד העיקרון הזה נשמר, ואני מאוד מקווה שהוא יישאר, כי יחידות מגע ומקצועיות, ואנחנו צריכים את הסיוע שלהם, אנחנו נמשיך כל ביחד. וכשפיקוד מרכז מקבל חטיבות של פיקוד דרום, למשל את חטיבת גבעתי ששייכת לפיקוד דרום, חטיבת גבעתי מתייצבת, ממלאת את כל ההנחיות על פי מה שמנחה מפקד יהודה ושומרון, וכך אנחנו עובדים עשרות שנים מהיום שצהל קיים. לכן, בשורה התחתונה, כל עוד העיקרון הזה שבשפתנו המקצועית נקרא אחדות הפיקוד, אחדותה של שרשרת הפיקוד יישמר, אין שום סיבה שזה לא ימשיך לעבוד, ולמי יהיו שייכות פלוגות מג"ב, זה פחות ענייננו.
האם אתה חושב שנכון, למשל, ניקח את הסוגיה של הפשיעה ברחבי ישראל, בעיקר במגזר הערבי, אנחנו מדברים על פי באמת חוות דעת, על כמויות אדירות של נשק שנמצא בידי אנשים שלא מורשים לכך, על נרצחים בהיקפים מאוד גדולים, ועולה השאלה האם משטרת ישראל בכוחותיה, בתקציבה, בסדק שיש לה, יכולה להתמודד עם זה. ותמיד אנחנו שומעים כל מיני מומחים מצבאים לשעבר, שאומרים אפשר לערב בזה גם את הצבא, צריך לקבל סיוע מהצבא לפעולות מהסוג הזה. האם הגענו לעת שאתה כרמטכ"ל, שאומנם יוצא, אבל בעת הנוכחית אומר כן, יש דברים מורכבים מדי למשטרה, אופי הפשיעה שם דומה מאוד לאירועי טרור, ויש מקום גם לתת תגבור של חיילי צהל בהתמודדות מהסוג הזה.
אני מציע שנשמור על עיקרון מאוד מאוד משמעותי, והוא שצבא מתמודד אך ורק עם משימות צבאיות, עם אויבינו. צבא לא מתמודד עם אזרחינו. זה שיש קשיים בקרב החברה הישראלית, לא משנה באיזה מגזר, בדיוק לשם כך, יש משטרה בכל מדינה מתוקנת, ואנחנו מדינה מתוקנת. התרומה אגב של צבא הגנה לישראל לעניין כלי הנשק, הוא שאנחנו שיפרנו באופן משמעותי את ההגנה ואת השיטות שבהם אנחנו פועלים לאורך הגבולות, ואני חושב שאתם רואים כמעט כל שבוע, כמעט כל שבוע, אנחנו מפרסמים ידיעה על תפיסה של אמצעי לחימה ונשקים בראשם, והדבר הזה מונע את היקף הנשק הזה שתיארת בחברה הערבית. עוד דבר שמאוד שיפרנו זה את ההגנה בבסיסים על כלי הנשק והנשקיות שלנו, גם פה, השנה הזאת, זאת השנה הנמוכה ביותר, באופן חריג לטובה. ביחס לגנבות נשק, קרוב לאפס, פשוט קרוב לאפס.
אני רוצה לעבור ברשותך, אני זוכר אותך
העיקרון,
כן.
אבל העיקרון שחיילי צהל והצבא ויחידותיו מתמודדים מול אויבינו, והם רבים ויש לנו מספיק כאלה לצערי, ומשטרת ישראל היא צריכה לשמור על חוק וסדר בקרב אזרחינו, זה עיקרון בל יעבור שחייב להישמר במדינה דמוקרטית, וכך נכון שיהיה.
כן, אם מדברים על גשר שצהל מהווה בכל מיני מקרים, סוגיית הגיוס לצהל בקרב האוכלוסייה החרדית, הצעירים החרדים, נושא כל כך טעון עשרות שנים, עולה, יורד עם חוקים שונים, ונשמח לשמוע את עמדתך ודעתך, האם צריך לעשות יותר, האם צריך לבוא בכפייה, בחוק, האם יש לצבא די ויותר כוח אדם כרגע, כדי להביא מגזרים חדשים, מה עמדתך?
אני אענה לך על זה מכמה זוויות, ברשותך, ברשותכם. אחד, אנחנו נשמח לקבל, נשמח מאוד לקבל לשורותינו כל צעיר חרדי, וגם אישה חרדית, ויש כאלו, כבר עכשיו, גם חרדים וגם חרדיות שמשרתים בצהל, אנחנו נשמח שכמה שיותר יבואו לשרת בצהל, אנחנו צריכים אותם. תחשבו לרגע, אם היו לנו עוד 2,000 לוחמים בצהל, אם היו לנו עוד 1,000 אנשי מודיעין, אם היו לנו עוד 1,000 אנשי תקשוב, אנחנו יודעים מה לעשות עם האנשים האלה. עוד 1,000 אנשי מודיעין, זה אומר יותר מודיעין. עוד לוחמים, זה אומר פחות נטל על המילואים, ומי כמוכן יודע, אפשר להציב אותם במשימות לאורך התפר או לאורך הגבולות, ולכן אנחנו פשוט צריכים אותם. אז זאת זווית אחת. הזווית השנייה היא, אני אומר אותה מהפרספקטיבה של החיילים, לא תפקידי לקבוע מדיניות, בוודאי לא מדיניות לאומית, אבל, אני אומר עוד פעם, אני אומר את זה מהפרספקטיבה עכשיו, של החיילים, של המפקדים ושלי שעומד בראשם. כל אזרח במדינת ישראל היה רוצה שיהיה שוויון במשימות, שוויון באחריות. אני אפילו לא קורא לזה שוויון בנטל, כי לשרת בצהל זה לא נטל, זה זכות. אבל צריך להיות שוויון, והחייל בגולני, והחייל בחיל הלוגיסטיקה, היה רוצה לדעת שהוא לא היחיד שמשרת 3 שנים, אלא שכל אזרחי המדינה משרתים, בין אם זה שירות לאומי, בין אם זה שירות בצהל. ומהזווית הזאת של הצדק, של השוויון, אני חושב שנכון שחרדים ישרתו. האם זה בשירות לאומי או האם זה בשירות צהל, אני משאיר את זה לדרג המדיני. אני כן אומר, אנחנו בצהל נדע לקבל אותם ולהעמיד להם תנאים כדי שהם יוכלו לשמור על אורח החיים שלהם בקפדנות. אנחנו כבר היום במסלולים שקיימים מכבדים את זה, אני חושב שהם מוצאים שיש להם בית שני שהם יכולים לקיים בו את אורחות חייהם. אני מתחייב שאנחנו נדע לשמור על העקרונות האלה.
כלומר, זה היה משפט...
אני רוצה להוסיף עוד זווית אחת.
כן.
ואני רוצה להוסיף ברשותכם עוד זווית אחת. והיא הזווית של מה הם יקבלו מהשירות. כל חייל וחיילת בצהל, אני לא סתם ביותר מאשר הזדמנות אחת, קראתי לצהל חדר כושר אישי וחדר כושר לאומי. חייל או חיילת בצהל, לא משנה אם אתה חילוני או חרדי, אתה מקבל ערכים ואתה מקבל יכולות שלא יהיו לך באזרחות. אני מדבר על יכולת משימתית, על עבודה בלחץ, על כושר עבודה בצוות, כושר קבלת החלטות, כושר הסתגלות, ובוודאי מי שהולך לפיקוד ומנהיגות גם מתנסה חצי שנה, שנה או שנתיים או יותר בפיקוד ומנהיגות. הדבר הזה מעצים אנשים, הדבר הזה מפתח אצלם מסוגלות. לצבא יש מקום נהדר בפיתוח האישיות והיכולות של מי שמשרת בו. החרדים ירוויחו מזה גם כן.
טוב, בעניין הזה כמובן יש שיאמרו שגם צעיר חרדי שנמצא בקור היתוך אחר, שנקרא ישיבה, זה לא בדיוק קור היתוך של החברה הישראלית, אבל זה גם מקום שלדעת אחרים, מוציא צעירים עם יכולות אחרות ועם אחריות והסתכלות אחרת על החיים. הנקודה אולי שכן היינו רוצים לברר איתך, כי בסוף אנחנו מדברים איתך הרמטכ"ל, אחרי 40 שנות שירות ואתה מכיר את הצבא לפני ולפנים, החשש העיקרי הוא שצעיר חרדי שמגיע לצהל, מגיע חרדי ויוצא משם קצת שונה, לא כי מישהו עושה בכוונה, לא כי מישהו עושה לו בדווקא, אלא אין מה לעשות, זאת מערכת צבאית שמלאה בפקודות שלעיתים לא תואמות את אורח חייו עם כל הרצון להתאים, ופה כבר אנחנו באמת נכנסים לסוגיה של מדיניות. אבל האם זה נקודה שאתה מצליח ככה להכיל או להבין אחרי כל כך הרבה שנים בצהל?
אני יודע שאחרי כל כך הרבה שנים בצהל, ופיקדתי על כל... החיילים מכל סוגי האוכלוסיות, כולל חרדים. המפקדים עושים מאמץ גדול לכבד את אורח חייו של כל אדם, ומאפשרים לו לקיים את מנהגיו ואת דתו ואת אמונותיו. וראיתי את זה מתרחש לנגד עיניי פעמים רבות. ולכן אנחנו את חלקנו, בחוזה הזה נקרא לו, אנחנו את חלקנו מתחייבים לעשות. אם אדם מאמין ומהצד השני אנחנו כצבא מספקים לו את התנאים, אין סיבה, אם אמונתו חזקה, אין סיבה שמשהו ישתבש. זה מה שאני אומר לאנשים, ואני ראיתי וישבתי ודיברתי עם אנשים שסיימו כחרדים שירות צבאי, כמה הדבר הזה השפיע לטובה על חייהם. אני בוודאי ער לדעות אחרות, אני בוודאי ער לחששות האחרים. אני רק אומר, אם אנחנו מתחייבים לאפשר את אורח החיים הזה. אני חושב שזה שילוב יוצא מן הכלל, ואני חושב שכחברה, שאני מסתכל על זה רגע באופן שלם, שוב, אני רק מהזווית של החיילים שלי, כחברה, אנחנו רוצים ליצור את הצדק הזה, אנחנו רוצים ליצור את השוויון הזה. אני רק אומר, גם הפרט יקבל ויצא נזכר מהשירות הצבאי שלו, אני כבר לא מדבר על אלה שבשירות הצבאי רוכשים מקצוע, בין אם זה בדיגיטל או בסייבר או בתקשוב, או אפילו בתור לוחם שיש לזה השפעה לכל החיים.
אני רוצה להמשיך איתך את הקו הזה של הנושא התורני. בכל הרעיונות שאלו אותך על הסעיפים הקואליציוניים, על פיצול סמכויות במגב, גם אני, המינהל האזרחי, מתפ"ש. מה עם הרבנות הצבאית? הרי נקבע שהרב צהר יהיה אלוף, ומי שימנה אותו זה הרב הראשי לישראל. מה העמדה של רב אלוף כוכבי?
ראשית, אני לא מכיר שדבר כזה נקבע. למיטב ידיעתי, ואני מקווה שאני לא טועה פה באותיות הקטנות, אני הרי לא... אני כל בוקר קורא דוחות מודיעיניים ודוחות מבצעיים, ולא
הסכמים קואליציוניים.
אבל למיטב ידיעתי, אין שום קביעה כזאת. יש קביעה כללית, במילים כלליות, שמדברות על חיזוק הרבנות. אז זה קודם כל לעצם העניין של העובדות. לגבי המינוי עצמו, בין אם זה רב צהר, ובין אם זה תפקיד אחר, חברים, אסור בתכלית האיסור. שמינוי של קצינים בצהל, שעל פי חוק, על פי חוק, הוא סמכות של רמטכ"ל, מדרגת אלוף משנה, תת אלוף ואלוף, למעט מספר תפקידים בודדים ששר הביטחון ממנה, כל התפקידים האלה ממונים אך ורק על ידי הרמטכ"ל. מדוע? כי הדבק שמחזיק את יחידות צהל, הדבק שמחזיק את החיילים, הדבק שמחזיק את הקשר בין חיילים למפקדים, ובין מפקדים בשרשרת הפיקוד, הוא האמון, האמון האישי. והאמון האישי הזה נובע מהעובדה שאתה יודע שהמפקד שלך לא מונע משיקולים זרים, ורק שיקולים ענייניים ובראשם ביטחון המדינה וטובתה לנגד עיניו. ברגע שיהיה מינוי שהוא חיצוני לשרשרת הפיקוד, מעבר לזה שזה לא חוקי, יצטרכו לשנות את החוק, הדבר הזה יערער באופן ניכר את האמון באיש הזה. יגידו הפקודים שלו, יגידו, האיש הזה הוא מינוי פוליטי. האיש הזה נבחר לא כמו כולנו על ידי הרמטכ"ל ואלופי המטה הכללי, אלא משיקולים אחרים, או בלשון אחר זרים, האיש הזה נבחר. אני רוצה להוסיף לכם עוד מימד. כשאנחנו בוחרים מפקדים, זה לא רק העניין המקצועי. הרי אנחנו גם בוחרים את קצין חינוך ראשי, אז מה? אז מחר שר החינוך ימנה אותו? ואנחנו בוחרים את קצין רפואה ראשי, אז מה, מחר שר הבריאות ימנה אותו? הקצינים בצהל קודם כל צריכים לעמוד באמות מידה של קצין, עם כל התכונות המתחייבות מקצין. הקצינים בצהל מתמנים על כושר פיקוד וכושר מנהיגות, הם מתמנים על ערכים. זה לא כמה אתה גדול בתורה במקרה של רב צבאי, זה סוגיה הרבה יותר רחבה. אבל לב העניין הוא האמון, ואם האמון הזה ייפגע, זה נזק גדול מאוד לצבא ולשרשרת הפיקוד, ואסור בתכלית האיסור בדבר כזה יקרה, ואני מאמין שהוא גם לא יקרה.
אני עומד מולך 40 שנה, לא כל הזמן, אבל ברקע איזה רגע של שפל, רגע של הצלחה, שאתה יכול לשתף אותנו את המאזינים הערב הזה?
רגעים של שפל או של, לא בטוח אם המילה היא שפל, אבל רגעים של צער גדול ושל לפעמים תחושת חוסר הצלחה או אפילו כישלון, זה כמובן כל פעם שנהרג לך חייל, או גם בפעילות מבצעית, בוודאי שזה קורה לא בפעילות מבצעית.
ביום האחרון לתפקידך שניים כאלה. לצערנו.
ותחושת הצלחה היא כמעט הייתי אומר ההופכית של זה, כי לסיים את מבצע עלות השחר, שאתה יודע שאנחנו צהל יזמנו מול ארגון הג'יהאד האסלאמי, שהעברנו לו את המסר, אתה לא תאיים על תושבי עוטף עזה, ואם אתה תציב את תנונתת, אנחנו נצא להתקפה כוללת, כדי לפגוע בך ובכל התשתיות שלך, ולא רק שנפגע בך, אלא שבתוך 55 שעות גם נסכל את מפקד המרחב הצפוני שלך, גם את מפקד המרחב הדרומי שלך, ונתקוף לך עוד 100 נכסים בפצצות של טונה ויותר מכך. כשאתה מסיים בהצלחה מבצע כזה, או כשאתה מסיים בהצלחה כל לילה, כל לילה, סדרה של מעצרים, ואתה יודע שלפחות 3-4 פיגועים נמנעו, זה תחושת סיפוק כל פעם מחדש.
עוד משהו אחד שקשור בכל אופן למינהל האזרחי, דיברת קודם בצורה ברורה שלא יכולות להיות מציאויות של שני ראשים, אנחנו מדברים על כך שיש במשרד הביטחון, אבל כן שני שרים, שר במשרד ביטחון, שר ביטחון, אז מי ימנה את הראש של המינהל האזרחי? אתה או הם?
ראשית, כל מה שאמרתי לגבי המינוי של ראש המינהל האזרחי, שהוא תת אלוף בצהל, כל מה שאמרתי קודם תקף לגבי ראש המינהל האזרחי. ספציפית לגבי הסוגיה של שני שרים במשרד הביטחון, זה עניין שאני משאיר לדרג המדיני להחליט איך הדבר הזה יתנהל. אגב, זה לא פעם ראשונה שיש שני שרים במשרד הביטחון, כל השאלה היא מהם גבולות הגזרה ביחס לצהל, אני לא מתערב בגבולות הגזרה בין שני השרים. כל מה שאני מופקד עליו זה צהל. אני צריך לראות כמפקד הצבא שהיכולת שלנו לתפקד באופן יעיל, במקרה הזה בשטחי יהודה ושומרון, שהיכולת הזאת נשמרת. ביהודה ושומרון, מכיוון שהוא אזור בלחימה, או כפי שהוא מוגדר, אזור לוחמתי, יש זיקה אדוקה בין החלטות אזרחיות לבין החלטות צבאיות. אם אנחנו מחליטים מחר להקים מוצב חדש באיזשהו מקום, יש לזה גם השלכות אזרחיות וגם השלכות צבאיות, ולהפך. אם אנחנו מחליטים עכשיו על חומה איפשהו, יש לזה גם השלכות צבאיות וגם השלכות אזרחיות וכולי וכולי. לכן גם יש היגיון שזה מנוהל כל השנים כמערכת אחת. זה לא בלתי לגיטימי לפצל ולהגדיר שהסמכויות לטיפול בהתיישבות היהודית ביוש עוברת למישהו אחר. רק צריך אחד להסדיר את זה בצורה אחרת, מה שהיום זה כמובן לא המצב. יותר מזה, צריך להבין איזה משמעויות יכולות להיות לזה. בחלק מהדברים יכולות להיות לזה משמעויות שלא בטוח שהם יביאו תועלת. הן יכולות ליצור תהליכים מסורבלים יותר ויכולות ליצור עיכוב. אבל זה לא בלתי לגיטימי. ולכן את הסוגיה הזאת הספציפית, ומכיוון שהיא לא צבאית תאורה, אני משאיר לשר הביטחון להחליט איך לסכם את גבולות הגזרה האלו.
כמה מתסכל או שמח להשתחרר היום, מחר? אמרת לי שבוע שעבר ארבע אותיות מבאס, אבל אני לא יודע אם זה...
מה אמרתי?
מבאס.
תשמע, קובי, אני 40 שנה משרת בסיפוק גדול מאוד, באמת, באמת. גם בימים הקשים, אגב. כשאתה מבין שזה חלק מהמקצוע, אבל 40 שנה ניתנה לי הזכות לשרת בסיפוק רב, אבל הסיפור הוא לא אני, הסיפור הוא צהל. ובעיניי צהל הוא צבא מיוחד במינו, בטח ביכולות שלו. זה אחד הצבאות הטובים בעולם, ובחלק מהתחומים אין ספק הוא הטוב בעולם. זה קודם כל בגלל אנשים מיוחדים. וכשאתה עובד עם אנשים מיוחדים, וכשאתה מצליח לספק את התוצאות, קחו אפילו את השנתיים האחרונות, כבר שכחנו שבעזה היו שריפות ובלונים ורקטות, עוד מעט שנתיים, באפריל הקרוב, זה לא עוד הרבה זמן, אנחנו נסגור את השנתיים השקטות ביותר, ב-15-20 שנה האחרונות. בזירה צפונית היו אמורים להיות מערכי נשק, ויחידות של חיזבאללה והאיראנים בהיקפים גדולים מאוד, מטילי קרקע ואוויר דרך עשרות אלפי אנשי מיליציה. כל הסיפור הזה שובש לחלוטין. מי עושה את זה? עושה את זה צהל, וזה סיפוק גדול מאוד לפקד על יחידות כאלה ועל אנשים כאלה. ולכן הרגשתי זכות גדולה כל יום עת לסיים כל תפקיד, גם תפקיד טוב מהסוג הזה, אבל זה סיום עם סיפוק גדול מאוד ולכן גם התחושה היא תחושה מעורבת. מצד אחד סיפוק, ומצד השני, זהו, צריך לסיים וללכת הלאה.
טוב, אם לא היה את החוק של שלוש שנות צינון במעבר מצהל לפוליטיקה, היית שוקל את זה, לא?
לא הייתם רואים אותי בכל דרך, בשנים הקרובות, בפוליטיקה, ואני לא יודע מה אני אחליט במעלה הדרך. אם וכאשר הרגע יגיע, אני אשב, אני אחשוב, אני יודע שבינתיים יש בחוץ כל כך הרבה אפשרויות שמסקרנות אותי, שמעניינות אותי, בכל כך הרבה תחומים, שאני יוצא החוצה בתחושת סקרנות רבה, עם התלהבות רבה, להתחיל משהו חדש, ולקוות גם שם לעשות דבר שיש בו ערך, שיש בו ערך לחברה, שיש בו ערך למדינה, ולא רק עניין כספי וכלכלי.
הרמטכ"ל רב אלוף אביב כוכבי, זו גם הזדמנות בשמם של כל אזרחי מדינת ישראל לומר לך תודה ולאחל בהצלחה, ותודה גם על השיחה כאן הערב.
תודה רבה.
תודה רבה לכם, ואני אומר לכם בשם חיילי צה"ל, אני פוגש אותם חדשות לבקרים יום יום, שבוע שבוע. אני עוזב את צה"ל כשאני שקט בזכות החיילים והמפקדים, ואני חושב שזאת האינדיקציה הכי טובה לאיכות הצבא וליכולותיו. תודה רבה לכם.
תודה רבה, ובלי הקלטה כבר יותר, בנימה.
כן, קובי, אז בהחלט רעיון מעניין, הרמטכ"ל נוגע בהרבה מאוד נושאים. מהזווית שלך, אביב כוכבי, כרמטכ"ל, באמת ארבע שנים, שהוא ציין שתיים מהם, שתי שנים שקטות יחסית, מעבר לזה, מה אתה יכול לומר לנו ככה, לסכם את תקופתו?
קודם כל הוא שם הרבה מאוד דגש, וזה הכישרון האישי שלו, על טכנולוגיה, על החיבורים, סייבר, השילוב בין הרשתות, הבינה המלאכותית, זה ליבת העיסוק שלו. הוא הוריד הרבה מאוד כוחות, כי הוא אומר מה שעשה פעם טנק כזה, לא עושה היום טנק כזה, אותו דבר בטייסות. הוא הרבה מאוד השקיע בנושא הזה של הטכנולוגיה, הרבה מאוד גייס גם אנשים בדרגות של סרן לכל טובת הסייברים, ה-8200, הרבה מאוד הצלחה לו. בסופו של דבר, העובדה שהוא גם כמעט ולא דיבר, היא עמדה לו לטובה, והבעיה שהרמטכ"ל הבא שיתחיל מרחב בבוקר, הוא עוד יותר שתקן ממנו, אז נצטרך להמתין ארבע שנים עד לרעיון הבא.
בסדר, התמודדנו עם זה בהצלחה בארבע שנים האחרונות, ובאמת אמירות חשובות כאן, כל הכבוד בעניין הזה. קובי פינקלר, תודה רבה לך.
תודה, אבי, ערב טוב.